התחלנו אותו, וצריכים לחזור על התחילתו. הרב אמר לנו שאנחנו אנשים גדולים, ושיש לנו שאיפות גדולות ועצומות. ועל כן, אני אקרא את המשפטים הראשונים. כל נתיקה שבמרחי הלב, מהקווים העליונים הארוכים, במרחקי אידיאליהם הגדולים, העליונים, שבא בין ביחיד, בין בציבור, הרי מערערת יסוד האושר והטוב כולו. אז הסברנו את זה על פי הגמרא במסכת סנהדרין. הרב אומר לנו, אנחנו קשורים בנצח. וכל התנתקות מהאידיאלים הגדולים, העליונים, המגיעים אל האינסוף, אל הריבונות של העולם, אל הדבקות בגדלות הבלתי מוגבלת, אז אם יש איזו נתיקה כלשהי מהגודל הזה, זה מערער את הכל. כי נתיקה מהנצח זה התנתקות נצחית, נתיקה מהנצח. אפילו כי אין בזה שיעורים. זה לא דברים, לא מדברים על מגמה גשמית, מגמה מוגבלת, אלא מגמה בלתי מוגבלת, התנתקות מהגודל הזה של השאיפה. מה השאיפה הגדולה, הרב עדיין לא אמר לנו. הוא אמר לנו לצד השני, שגם כל התחברות אל האידיאלים הגדולים, כלשהי, אפילו קטנה מאוד, היא כבר מרוממת ומעלה את האדם מעלה, מעלה, מעלה. לשונו של הרב, גם בצורה קאה וזירה, כשחל בה רוח העליון, הרוח העליון חל בצורה קאה, קצרה זעירה, אבל כשחל בה רוח העליון המאוגד לאידיאליות המושרה באושר בלו גבול, הרי יש בה מעיין חיים, ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות, מאשר דרך לעמים רבים. מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות באורחות חייהם הקטנים והזמנים. זאת אומרת, התחברות אל הגודל זה התחברות בלתי גבולית. התנתקות בלתי גבולית. כלומר, כל מעשה גדול שאנחנו עושים, קישור עם ריבונו של עולם, הוא מעשה עצום, אפילו שהוא נראה קטן וזעיר, הוא גדול מאוד. וכל חס וחלילה פגיעה כלשהי, זה נזק עצום. הכל גדול. עכשיו הרב מבאר לנו את המגמה. על איזה מגמה דיברנו? אורו של משיח, האושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל האושר הפרטי, מחובר הוא עם האושר וההצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. זאת אומרת, השאיפה, שאיפת האדם, הקשר של האדם הוא בקשר הנשמה העליונה של האדם, שהיא משתלשלת ממקום עליון בלתי מוגמל, ניצוץ אלוקי, משתלשלת ויורדת ויורדת, מתפשט ומופיעה כאן באדם, בעולם הזה. הגודל שלה הוא, השאיפה שלה היא אל המקור. זאת אומרת, לא רק לימות המשיח, שזה מגמה עצומה של איזו שלימות של חיים בעולם הזה, זו שלימות נפלאה שהעולם הזה מגיע למציאות של דביקות, של רוממות רוח, של עד כמה שאפשר להיות שלימות בחיים בעולם הזה. אבל זה לא זה לא השיא של המטרה, זה חלק, זה השלב. זה שלב שהמטרה היא עולם הבא. אני כבר פעם דיברתי על זה בהרחבה, בתחילה שהתחלנו ללמוד מסילת שרים, דיברנו קצת על הנקודה הזאת, שאיפה לחיי עולם הבא, או שאיפה לימות המשיח. ואמרנו שבעצם זה שתי השקפות עולם, שתי הדגשים יותר נכון בהשקפות עולם. כולם שואפים ללמוד המשיח וכולם שואפים לחיי עולם הבא. אבל השאלה על מה שמים את הדגש. אם אנחנו מסתכלים בהסתכלות פרטית, אז החיים של האדם הפרטי הם מוגבלים. וממילא האדם גם עסוק במה יהיה אחרי כן, אחרי החיים האלה. ולכן באו חכמים ואמרו לנו, העולם הזה הוא פרוסדור, והמטרה היא העולם הבא. העולם הבא. לראות את כל החיים כאן, חיים זמניים, חיים שמכשירים אותנו לחיי העולם הבא. כמובן, כיוון שמכשירים אותנו לחיי העולם הבא, יש בהם גודל מיוחד, כי מכשירים אותנו למקום מאוד מאוד גדול, מקום מאוד גבוה, אז עצם הקישור עם תקופה של, שמכשירה לעולם כזה גדול, גם בה יש את האור ואת הגודל, כמו שמדגיש הכוזרי. אז זה בהסתכלות הפרטית. ההסתכלות על כלל ישראלית אין בעצם הפסק של חיים. כלל ישראל הוא תמיד נמשך. הוא אף פעם לא מפסיק. לאיזה מגמה הוא שואף? ללמוד המשיח. אז אנחנו, שאנחנו מחונכים מהסתכלות על הכלל, כלל הציבור, להסתכל, הסתכלויות כלליות ולא פרטיות, אז באמת הציבור שלנו הוא מכוון את שאיפותיו לתחייה, לבניין הארץ, לבניין בית המקדש, לקיבוץ גלויות, לימות המשיח. ולעומת זה, אחרי שכשהיינו בחורים צעירים, אחד מהחברים, ראש הלך לבקר את רב מאיר חדש, זיכרונו לברכה, הוא היה המשגיח של ישיבת חברון. משגיח מפורסם, נפרד, נפטר. אז הוא היה קצת קרוב משפחה שלו, אז הוא הלך לבקר אותו. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה שואף לחיי העולם הבא? אתה יודע שהעולם הזה פרוסדור? אם אתה יודע את זה, אז אתה כבר בחור ישיבה. אתה יודע שהעולם הזה זמני, ואתה לא שואף לחיים פה, אלא כל המבין שכל החיים פה זה מגמתם לימות לעולם הבא, אז אתה בן ישיבה. זה באמת הסתכלות, מי שלא חי את ההסתכלות הציבורית, ומסתכל ככה במה הפרט, מה המטרות של כל יחיד ויחיד כיחיד, אז באמת כל יחיד ויחיד שמתבונן, ושואל את עצמו, מה ההלכה, החיים פה הם זמניים. צעירים לא כל כך חושבים על זה, אבל החיים פה הם זמניים. ומה אחר כך? מה קורה אחר כך? הרב, במהלך האידאות, הוא מסביר קצת את הדבר הזה. הרב מסביר שבתורה לא כתוב, לא נזכר בכלל, עולם הבא. ובפרשת אחרים, פרשת בחוקותיי, אז בכלי יקר יש 8 תשובות למה לא נזכר עולם הבא בתורה במפורש. רק ברמזים יש, אבל לא נזכר עולם הבא במפורש. אם זה כל כך מטרה גדולה, למה זה לא נזכר? אז הרב מסביר במהלך האידאות באופן כזה. הוא אומר, כשעם ישראל היה בארץ ישראל, הוא חי חיים לאומיים, היחיד לא חשב על עצמו, היחיד הוא הרגיש חלק מהכלל. הוא אדם חי, אחר כך בניו חי, אחר כך נכדיו, והחיים נמשכים, החיים לא פוסקים, החיים לא נגמרים. כלל, אצל כלל אין מיטה בכלל. לכן יש הלכה שאין, חטאת הציבור אינה מתה. חטאת יחיד, אם אדם הפריש חטאת, ואחר כך הוא נפטר ולא הספיק להקריב את הקורבן הזה. אז אחר הקורבן הזה, הוא מכניסים אותו במקום סגור, ומחכים עד שהבהמה, לא מאכילים את הבהמה, שתמות. חטאת, זה נקרא חטאת המתה. יש חמש חטאות, חטאות שהן מיתות. אם עבר זמנם, אם מת החוטא, המפריש, כן. בציבור, אם קרה, שנגיד שכל הציבור כבר לא נמצא, אז אין מושג כזה של חטאת, חטאת המתה בציבור. למה? כי הציבור נמצא תמיד. אפילו שכל החוטאים לא נמצאים, נגיד פר אליהם דבר של ציבור, כן? זה קורבן של חטאת הציבור. פר אליהם דבר של ציבור. הציבור טעה בהדרכה בגלל פסק דין של בית הדין הגדול, סנהדרין, וכולם נכשלו בחטא של חייבים על זה קורבן, קורבן חטאת. אז יש חטאת, קראנו את זה בפרשת ויקרא, יש פר אליהם דבר של ציבור. הנודע הדבר הזה בדור הבא, שהייתה כאן טעות, ונכשלו בחטא, וצריך להביא פר אליהם דבר של ציבור. אבל כל הציבור שהיה, הוא כבר לא נמצא, זה כבר דור שני. צריך להביא פר אליהם דבר של ציבור. למה? כי אין מיטה בציבור, הציבור חטא. זה לא הפרטים חטאו, והציבור הוא תמיד חי, הוא לא מפסיק. אין מושג כזה חטא, כמו שאמרתי, חטא, אתה מתה בציבור. זאת אומרת, הציבור חי. כשאתה חי חיים ציבוריים, ובאמת בארץ ישראל, כשהיו עם ישראל, כולם מגובשים ביחד, בית המקדש נמצא, חיים חיים ציבוריים, כי הרב כאילו מסביר, לא חשבו מה קורה אחר כך, מה אין אחר כך, מתי, אחרי החיים, כולם חיים ביחד, זה לא חיים חיים פרטיים. אחרי חורבן, עם ישראל מתפזר, מתחילים להסתכל באופן פרטי יותר על, על החיים. אין ציבור, אין אומה, לא חיה ביחד. מתעוררות השאלות, מתעורר הצורך להסביר את זה. מקודם לא היה צריך, לא שזה לא היה רמוז בתורה, אבל לא היה צריך לעסוק בזה, זה לא היה דבר שמבוקש כאילו. ואז מופיע, באים חכמים והם למדים אותנו את העניין הזה, גם לפרט יש המשך. כך מסביר הרב במהלך האידאות. זאת אומרת, יש שאיפה, של ציבוריות, הציבור שואף לחיי נימות המשיח, לחיים השלמים של הציבור, ואין לזה קצה ואין לזה סוף, והפרט הוא גם, יש לו קצה. ואז מסביר לנו כאן הרב, שהשאיפה לימות המשיח היא שאיפה, לא, זה לא, לא הסוף של השאיפות, השאיפה היא בעצם לחיי, לתחיית המתים, זאת אומרת לחיים ארוכים הנצחים בלי סוף. ואסור לצמצם את השאיפה הזאת, לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. זאת אומרת, אדם צריך לשאוף לחיים ארוכים בלתי מוגבלים, להבין שהחיים שלו פה אינו, יש להם המשך ארוך, 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 ותמיד. אז הסתכלות מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת, אנחנו שייכים למהלך בלתי גבולי. והמעשים שלנו הם קשורים במהלך הגדול הזה. ולכן כשאנחנו מחוברים עם הגודל הזה, אנחנו עולים מעלה, מעלה, מעלה. אז אחרי שהרב הסביר את המגמה הגדולה הזאת, לכן כל נתיקה ממנה זה נתיקה מהנצח, וכל התחברות זה התחברות אל הנצח, ממשיך הרב ואומר, אני קורא את המשפט הזה, לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות, הצפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. כלומר, הרב אומר, כשיש לך שאיפות מאוד גדולות, אז כל החיים שלך הם גדולים, כל מה שאתה עושה הוא בעצם מוטבע בזה, הגודל הזה של השאיפה. אתה עושה לכאורה מצווה קטנה כזאת, או מעשה טוב כזה, אבל זה, 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 זה שייך למגמה ענקית, למגמה בלתי גבולית. וזה נותן לחיים, זה מכתים את ההוויה, זה נותן חותם לגודל הזה, לכל החיים שאדם חי. נתיקה חוזר הרב מחזרה, נתיקה כל די מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה, אם אדם מתנתק מלמעלה, נפילה לעמקי שחת. וסעירים קמים ומסרקים במקום זמירות שרי קודש. ונועם שיח סוד המוני מעלה. האמונה העליונה, אומר הרב, עוד פעם הוא חוזר, האמונה העליונה בעצמה, האמונה היא מנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שמה. כלומר, כשאתה שואף שאיפות גדולות מאוד, מאמין בזה מגמה מאוד גדולה, זה מרים אותך למקום הזה שאתה שואף. אתה נמצא שם. היא בעצמה, בחטיביותה העליונה, בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ, כלומר, כשיש שאיפה כזאת, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק. כלומר, כשאתה רואה את הגודל של העניין, אתה מרגיש שחייבים, חייבים ללכת בדרך הזאת, את החוב העמוק, לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם. מעומק ראשית עד עומק אחרית. לאותה שאיפה מושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים, מושרי חיים אלוהים, מושרי אלוהים חיים. זה השאיפה הזאת שלא פוסקת מלפעום בלבבות קדושים, אומר הרב, זה משפיע על כולם. מהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל הדינות שבלב, כל איש וכל בריאה, מאושר העודן הזה היא לוקחת את זה. מאושר העודן היא לוקחת את נחושה. כלומר, הדברים מתפשטים. אנשים קדושים שואפים שאיפות מאוד מאוד גדולות, זה משפיע על כולם. כל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה מקבלת מזה רכוש. זה בעצם עד כאן. מה זה המנגן שם? איפה זה בא פעמים? מה? אני מתאר לעצמי. מה? ערבים. אנחנו צופים. זה...
עם ישראל מושפע מהשאיפות האלו,
שכשהקדושים
תופים
את
זה, אז כל העולם מתחבר
לשאיפות האלו. אנחנו מדברים על עם ישראל, ובעצם אף פעם עם ישראל לא מנותק מכל העולם כולו. עם ישראל הוא לב שבאומות. כשעם ישראל מתרומם, זה כל העולם מתרומם. אם הרב, אפילו זה נמצא פה במילים, כל איש וכל בריאה. כלומר, מאושר העדן היא לוקחת ראושה. הכל בריאה, ולא רק עם ישראל. טוב, אז יש שאיפה עצומה, השאיפה הגדולה הזאת, שהיא אינסופית. עכשיו צריכים לחיות אותה, ולהביא אותה לידי פועל, את השאיפה הזאת. פה מתחיל הרב איזה חלק חדש בפרק הזה. כשמתגלמת שאיפה, כלומר, שאיפה גדולה, הולכים להגשים אותה. כשמתקרבת אל המציאות, שאיפה יכולה להיות בהתחלה תיאורטית, רעיון, יש רעיון גדול מאוד מאוד, מגמה עתידית מאוד מאוד גדולה, מגמה עצומה, עכשיו צריכים ליישם אותה, להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. כשמתגלמת שאיפה, כשמתקרבת אל המציאות, והמציאות, מציאות קרובה היא ובאפלה היא שרויה, המציאות היא מוגבלת. הרעיון, השאיפות, אתה יכול לרצות עולם ומלוא. אתה רוצה עכשיו להגשים את המטרה. אתה לא יכול. שאיפה גדולה, אתה רוצה את כל השס ביום אחד. אפשר? אתה רוצה. לרצון אין גבולות, אבל היישום של זה, יש מגבלה. המציאות קרובה, היא באפלה היא שרויה. צריכה היא תמיד הגנה שלא תאבד את ברק עומק חייה. כלומר, אתה הולך להגשים שאיפה מאוד גדולה, תיזהר, צריך להיזהר, שלא יצמצמו את השאיפה הזאת ויכניסו אותה במסגרת מקובעת, מצומצמת, שזה הורג את כל הגודל הזה. היא צריכה הגנה שלא תאבד את ברק עומק חייה. אורו של משיח, באמונה נעוץ, והאמונה, כלומר, זה תלמוד בשאיפה גדולה של אמונה, והאמונה באור קדוש ישראל בחיים ובחובותיהם היא מבוססת. כלומר, כדי, אז אם רוצים את האור הזה להופיע, האור הזה שהוא אורו של משיח, שהוא עומד להאיר לפנינו, שאנחנו נמצאים אולי כבר בתחלה של הופעתו, אז כשהאור הזה הוא נעוץ באמונה, והאמונה, האמונה כמובן אמונת ישראל, האמונה באור קדוש ישראל בחיים ובחובותם היא מבוססת, האמונה הזאת צריכה להיות מבוססת במסגרת נכונה שלמה. האמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבד. היא מביאה את רוממות, מרוממות מציאותיה, את כל חוסי בה. כי אם בהתוויית הדרך לכל מרחי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי הכפיים, על פי עוזה וחוסנה המרום והקדוש. כלומר, יכולים אנשים לחשוב, השאיפה היא כל כך גדולה, המסים הם זה דברים קטנטנים, זה לא, לא צריכים מסים. כי המסים, השאיפה היא מאוד גדולה. הרב כאילו מתייחס כאן לעוד, לדרך כאילו המנסה לחכות את דרכם של עם ישראל, המימות, שהיא מדברת על השאיפה של האמונה בהשם אחד, שאיפה גדולה מאוד מאוד, להתרחק מכל האליליות המוגבלת וכאילו לשאוף למעלה, אבל בלי הנהגה המעשית, בלי תיקון החיים, בלי הדרכה אלוקית, איך באמת להגיע אל השאיפה הזאת. וזה אומר, לא בסגולה פורחת באוויר לבד, היא מביאה אל מרומות מציאותיה. כלומר, כמו שלהפוקים למה שהם אומרים, שאם אתה מאמין בדבר הזה, מאמין, אז זה כבר, זה העיקר. כי אם בהתוויית הדרך לכל מרחי הלב, כלומר צריך הדרכה לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים, על פי הגודל הזה, אבל צריכים להביא את זה לחיים מעשיים נכונים, קדושים. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית, ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. כלומר, מסתפקים בשאיפה הזאת הרוחנית, המופשטת, תלויים ברפיון רק בציור. אומר הרב, מידה זו היא של אומות העולם. כלומר, רעיון בלי להגשים אותו בחיים תיאורים, קדושים, מדויקים, זה מידה זוהי של אומות העולם, שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי, ולא בוגרו עד כדי הגשמתו בפועל. הם לא מבינים שאי אפשר להיות מחובר לרעיון גדול מאוד, בלי ליישם את החיים על פי הרעיון הזה. וממילא נדע שגם ההסתכלות לקויה ורפויה היא. כלומר, הרעיון בעצמו הוא כבר, הוא נהיה מטושטש. אם זה רעיון שאין לו יישום בתוך החיים, בפועל, בתוך קיום כל תרי"ג מצוות המודרכות על פי השם, המביאות אותנו לגודל הרוחני ההסתכלותי הזה. ההסתכלות הבהירה שולטת על הכל. כלומר, כשבמבט גדול של אמונה, האמונה צריכה להיות מהירה את כל החיים. כלומר, כל החיים מוארים על פי מבט האמונה. כלומר, הכל משתנה, כל ההתנהגות, על כל סדרי החיים, החברה, על כל, ועל כל האישיות היחידה, ועל כל מזג ותקופה, ועל כל חפץ ושאיפה. שאיפה אידיאלית הגדולה, עצומה, היא מוכרחה למלות את כל החיים. אבל תהיה רפואה, עד כאן זה בעצם התייחסות לאומות העולם, שהם אימצו להם את הרעיון הכללי הזה של אמונה אידיאלית מופשטת, ללא יישום בתוך המציאות. עכשיו חוזר הרב אלינו בפנים. יש אורו של משיח מתחיל להעיר. מה קורה בישראל? אבל תלויי הרפיון אשר ממקור ישראל יצאו, ובאחדות האומה הם כלולים. יש אנשים בישראל שהם רפו ידיהם, כן, הם אבל מחוברים עם אחדות האומה. הם רוצים את האומה, הם מחוברים עם אחדות האומה. וקיום בפועל, לא. מתרחקים מקיום התורה והמצוות. אומר הרב, יש בהם ברק אור קודש. ניצות שיוכל לעלות ולבוא לידי למת אש קודש. יש כאן ניצוץ, ברק. אפשר ללבות אותו. למה? הרב מסביר מה הניצוץ, מה הנקודה החיובית שיש בהם. אור הצדק והאמת, החסד והמשפט בחיים החברתיים, אורו של משיח בגודל תעצומו מלבבם. כלומר, האנשים האלה הם לא אנשים שהתרחקו מתורה ומצוות, והם התרחקו מכל ערכים, הם לא רוצים, הם רוצים חיים גשמיים, לא מוסריים, לא ערכיים, פשוט עזבו את הכל, זה לא ככה. הם עזבו את התורה מהמצוות, ומחפשים את הצדק, מחפשים את האמת, רחסד, המשפט, רוצים להקים חברה ערכית, חשובה מבחינה חברתית, גם ערכים רוחניים, אבל מנותקים מהתורה והמצוות. אומר הרב, בכל זאת, זה שהם רוצים דברים, יש להם מידות טובות, מחפשים את היושר, את הצדק, את האמת, זה, יש כאן נקודה של ראש של משיח בגודל תעצומו מלבבם. אינו החול של האדם כאות, אינה, בשום הספקליה החקרנית אי אפשר להגיע לרום רז חבוי דנה. כלומר, זה, אני חושב, אני רוצה לפרש את המילים האלה שהרב מתכוון. אם אתה מסתכל בעיני חול, אתה לא יכול לראות את הסוד, את הרז הזה, המתחבא כאן. יש כאן רז חבוי. כלומר, אנשים שרוצים את עם ישראל, רוצים את בניינה של האומה, ואף על פי, ומצד שני הם התרחקו מאורה של תורה. יש כאן איזו נקודה פנימית גדולה מצד אחד, מצד השני זה רק ניצוץ, זה רק ניצוץ. אז אי אפשר לראות את זה, זה צריך איזה עין מיוחדת שיכולה לראות את הניצוץ הזה החבוי לפני ולפנים שם אצלהם, ניצוץ הקודש. אבל גם צל צילה של אורה צחצחה זו, אורי אורים יש בו. כלומר, יש כאן איזה, גם שזה צל צילה של אורה, אבל הוא, כמו שהוא אמר, אבל זה יכול להתפתח לאורות גדולים. והאורה האווירית משוטט איתי. כלומר, האורה האווירית, אני מבין, הרב מדבר, ראש משיח רוצה להופיע. רוצה להתגלות, כלומר יש כאן איזו תביעה פנימית, איזו מגמה עליונה, אלוקית, שצריכה להופיע ולהתגלות בפועל. והאורה האווירית משוטטת היא, נעה ונדה, מסוכנת היא שלא תיפול ממדרגתה. כלומר, המגמה הגדולה הזאת היא ראש של משיח, שלא תתאמה בין בשר חמורים. אתם יודעים מי זה בשר חמורים, בשרם? זה המצרים, המוסלמים. כן? ונפשות אשר עומק חפצה מודם ורצח ולעיתה של נזיד הדשים, זה איסה, ישמעאל ואיסה. כלומר שהם בעצם כאילו מחפשים גם כן את ה... מחכים למשיח, מחכים לגאולה, אלה מחכים לנביא, אלה מחכים למשיח, מחכים לגאולת העולם, שהעולם יגאל. האור הגדול של, של האמונה שלנו, צריך יש סכנה שאחרים כאילו מנסים לתפוס אותו. אבל אומר הרב, המשיח, כאילו הרב כאילו סוקר את המהלך, מהלכי הדורות, והוא מתבנן עליהם, והוא אומר, אני רואה איזה תנועות גדולות בעולם, שמנסות לקחת את הרעיון הזה, הגדול הזה, שהוא רעיון אלוקי, ישראלי, עליון מאוד מאוד, והם רוצים להוביל אותו. וחלילה וחס יוביל אותו במצב המעוות, במצב המקולקל. זה סכנה. כאילו, יש בעולם, יש תנועות כאלה. אבל, אומר הרב, אמנם יש כאן סכנה, אבל אורו של משיח אחוז הוא בישועת ישראל. לא אחרים יכולים להביא את אורו של משיח. אורו של משיח אחוז הוא בישועת ישראל, בהתאמנותו של גוי איתן זה, חטיבה אחת בעולם. כלומר, עם ישראל הוא מביא את אורו של משיח אל העולם. ועם ישראל הוא חזק. לא, הרב לא מסתכל על כאן ועכשיו, על הגודל האמיתי של עם ישראל, שהוא באמת יביא את הגאולה לעולם. חטיבה אחת בעולם, אשר בורא כל עמים משתבח בעיקרם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אור עליון זה, אורו של משיח, שהוא כתגה על רשע דספר תורה, כלומר, זה כמו כתר על ראשו שיש באותיות של ספר התורה, שלא ניתן לרוב עוזו ופירו לשימוש ומפעל ידיים. באחרית הימים נמצא לו שבילים ודרכים רחבים. בסופו של דבר, האור הזה ימצא את הדרך איך לגלות נתיבות חדשות לבוא אל תפקידו המפעלי, והגודל יתעלה על כל קוטן וכל המכשירים בו כלולים. ועכשיו קמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאה עונים וחפצים. הרב מדבר על ראש המשיח, ועכשיו הוא מדבר על התנועה הזאת, תנועת התחייה. קמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאה עונים וחפצים, המון שאיפות, מלאה ניגודים וסתירות, מלאה אורות ומחשקים. כלומר, יש בזה אור וחושך משמשים בערבוביה. וחושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. אורו של משיח הכהה בה. יש כאן אורו של משיח, אבל לא אור מהיר, אור כהה. רבים ממחזיקיה של אבוקת אורים זו, קטנה זו, בגדו לכאורה באותה אורה הגדולה, האחוזה בקו הארוך אשר לאור העולם. נמותו הפעמים, ממעמד הנבואה הצופיה צפיית עולמים. כלומר, רבים המחזיקים, הם מחזיקים כאן באיזה נקודה גדולה של גאולה, אבל הם בגדו באור הגדול. מה? כן. התנועה הציונית החילונית. אבל הרב אומר, כן. אני לא הבנתי, מה אתה שואל?
מה נקודת האור של הדור שלנו? אצלו זה היה ציונות, המורות החילונות יש ציונות. ואצלנו יש הכל רק על המסתכלים רק על הפרט.
היום?
וגם אני עושה ציוני לו, זה אוי אוי אוי. מה הנקודה?
אני זוכר ששאלו את הרב צבי יהודה את השאלה הזאת. פעם היו חלוצים. רצו לבנות את הארץ, רצו לבנות את העם, עכשיו זה לא ככה. הרב ציודה שאל, אתה היית שם, אז? שאתה יודע שאז היה יותר מעכשיו? תלוי איך אתה מסתכל על הדור. גם על הדור הזה, הדור ההוא, עכשיו יוצאים ספרים שמבקרים את השם, לא היו בכלל אידיאליסטים, והיו מקולקלים, תלוי איך מסתכלים. אתה מסתכל באופן רחב על כלל המהלכים, אז אתה יודע שהיום אנחנו כהנה וכהנה וכהנה מתקדמים במהלך הזה. הפעם זו הייתה קבוצה מאוד קטנה, היום מדינת ישראל היא הלב של כל עם ישראל. זאת אומרת והיא שואפת לבנות את העם היהודי בארץ ישראל. התהליך הזה הוא כל הזמן מתנשך, הוא לא נפסק. לא הפסקנו לשאוף את השאיפה הזאת. אתה מסתכל על הפרט, אתה מסתכל על הכלל. המדינה כל הזמן מתקדמת, כל הזמן מתחזקת, מתבססת, ובעצם מבססת את כל עם ישראל. מאז שהיא הלב המחזיק את כל הקיום של עם ישראל בכל המקומות. אז כמובן שהמהלך הזה מתקדם כל הזמן.
אבל
מדבר לכאורה
על התנועה, לא רק על המהלך. אבל התנועה זו התנועה שלו.
מה זה תנועה ומה זה מהלך? איך להתמנס יותר. אני דווקא שמעתי, אתמול אני ניחמתי את אחד הנפצעים הראשונים באינתיפאדה, ואז הוא סיפר לי שהוא טופל על ידי רופא, אתאיסט, אבל בעל מידות תרומיות. הרופא הזה היה רופא שסידר לו את כל הפנים מחדש, הוא היה שרוף, קלמנוביץ', היה שרוף כל הפנים, לא נשאר לו אוזניים, לא נשאר לו פנים, היה צריך לצייר לו את הפנים, ככה הגדירו את ה... ואז היה רופא אחד, מומחה הכי גדול בארץ, שהוא מטפל בדבר הזה, משתיל לו אור, משתיל לו ככה וככה, ועושה לו לחיים, עושה לו שפתיים, פשוט היה צריך מהכל מחדש. והוא היה אתאיסט. אילו הוא היה בחוץ לארץ, היה מרוויח משכורת פי 20. לא פי 1, פי 2, פי 20. והוא נשאר בארץ. למה אתה נשאר בארץ? אתה יש לך כפר עולם בכלל לא קשורה בעם ישראל, לכאורה. הוא כן קשור. הוא אומר ככה וממציאות אחרת. למה אתה נשאר פה? למה אתה לא הולך? אם אתה אומר שאין שום מעלה בעם ישראל, ואין שום איחוד לעם ישראל, ואתה בכלל לא מאמין בשום דבר, אז מה אתה עושה פה? אתה רוצה להיות במילואים? אתה רוצה... מה אתה עושה פה? למה אתה לא הולך למקום אחר? תהיה... עשיר גדול, תהיה מוצלח, מפורסם יותר, תהיה באמריקה, כל יהודי באשר הוא, כמה שהוא רחוק, הוא חלק מעם ישראל. הוא רוצה שמדינת ישראל תתחזק, אז הוא רוצה שמדינת ישראל עם התוכן הפנימי שלה. הוא לא מודה בזה, אבל הוא, זה מה שהוא עושה, בפועל. מבחוץ אנחנו רואים אנשים כאילו רחוקים ומורדים, כן, ובוגדים, כמו שהרב מתבטא. אבל זה לא הפנימיות שלהם. כל מי שנשאר כאן בארץ, סימן שהוא רוצה שם להיות קשור במגמה הזאת, במגמה של מדינת ישראל. והמגמה של מדינת ישראל, מי שמתבונן, לבנות אומה ישראלית מחדש. בשביל מה? בשביל מה? מה המיוחד? מה יותר טוב? נבנה את שוויץ, נבנה את אמריקה. למה כאן? לפני ולפנים בלב של האדם הוא אומר, לא, זה לא, יהודי זה משהו אחר. כשאדם אומר יהודי זה משהו אחר, בתוך תוכו הוא מודה בכל המיוחד הפנימי של העם היהודי. מסביר הרב עכשיו עוד מילה אחת. הם בגדו לכאורה, אבל ישועתם של ישראל תמיד היא ישועת השם. כלומר, לכאורה הם רוצים ישועת ישראל, הם לא מבקשים ישועת השם, אבל ישועת ישראל היא ישועת השם. אני והו אושיענה, כאילו, אני והו זה שני שמות של ריבונו של עולם, תוספות במסכת סוכה. על המשנה הזאת שישראל אומרים אני והוא שיענה. הוא אומר ששתי המילים הללו, אני והוא, הם באמת שמו של השם. ואני בתוך הגולה, והוא אסור בזיקים, התוספות מביא את זה שם, ששני פסוקים, ויש לזה רמזים גם עמוקים פנימיים, כלומר, ישועת השם זה ישועת ישראל. ישועת ישראל זה ישועת השם. ועוד פסוק, כאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו. הירושלמי מביא הרבה פסוקים להראות שכל ישועת ישראל זה ישועת השם. הירושלמי שם במסכת סוכה. אשר פדית ממצרים גוי ואלוקר. יש כזה בגמרא כמה פרשנויות, אבל אחת הפרשנויות זה, כלומר, כשעם ישראל יצא ממצרים, כאילו הקדוש ברוך הוא גם כן נבדה מתוך הגלות. כן היא כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. כלומר, ישועת ישראל זה ישועת השם. הקדוש ברוך הוא קשר את שמו בישראל. וזה היה ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות, ובחר בנו ואמר לפרעה, מני בכורי ישראל. כלומר, הודיע, הקדוש ברוך הוא הודיע בעולם כולו, עם ישראל בניי, עם ישראל זה עמי. אז כל מה שקורה לעם ישראל זה קשור בכבוד שמיים. וכאשר עם ישראל בגלות, מתחלל שם שמיים. כשעם ישראל נגאל, מתקדש שם שמיים. ולכן אני כמה פעמים דיברנו על זה, שכשעם ישראל, תקומת מדינת ישראל, זה קידוש השם עצום. אף על פי שראשיה כביכול לא קוראים בשם שמיים, זה קידוש השם עצום יותר מכל קידושי השם הפרטיים שהיו במשך הדורות. זה קידוש כלל ישראל, זה קידוש השם עצום. כי כבוד שמיים קשור בכבוד ישראל. הסבר בהמשך.